מיד לאחר פרשת הנדרים, מסתיימת בעצם הפסקה ארוכה. בתחילתה בפרשה הקודמת, בפרשת פנחס, והמשך עניינה בפרשה שלנו, בפרשת מטות. פרשת פנחס ניתן הציווי למה שחוזר וניתן שוב אצלנו בפרשה. הפסוקים בפרשה שלנו הם הפסוקים בפרק ל"א במקום מספר 1. הם הפסוקים המחייבים את משה לפתוח במלחמה מול מדיין. מדבר השם אל משה לאמור, פרק ל"א בתחילתו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. מדבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. ועוד נחזור מיד לפסוקים האלו, אבל נסביר קודם את מה שפתחנו בו. הפסוקים האלו בעצם חוזרים בתחילתם על הציווי שניתן כבר בפרשת פנחס, במקור 7, בפרק כ"ה. שם בפרק כ"ה, בפסוק ט"ז נאמר, וידבר השם אל משה לאמור, תרור את המדיינים, הכיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פעור ועל דבר כוזבי, ואת נשיא מדיין אחותם, עמוקה ביום המגיפה על דבר פעור. בין הציווי צרור את המדיינים לבין הביצוע והחזרה לציווי נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, הופיעו באמצע פרשות ארוכות שעל פניהן מנותקות לחלוטין מהעניין. זאת אפילו לא רק הפסקה שבה אנחנו רואים שהציווי היה לפני פרשה שלמה ורק הביצוע נמצא בפרשה הזאת, אלא כפי שראינו יש חזרה על הציווי. הציווי של צרור את המדיינים חוזר על עצמו עכשיו בנוסח אחר, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. שאלות כאן הן מרובות מאוד. ראשית באמת, מה טיבה של ההפסקה הארוכה הזאת? רק להזכיר, באמצע ישנו את מינוי יהושע, את העלייה להר העברים, את כל פרשת המועדים והקורבנות שעסקנו בה בשבוע שעבר, את פרשת הנדרים במטות, לכאורה מנותק לחלוטין מההקשר. אבל אם נעזוב את ההפסקה, נגלה כאן עוד כמה נקודות שמחייבות עיון. נתחיל אולי דווקא בפסוקים במקור 7, ואז נגיע לפסוקים של הפרשה שלנו, של הציווי השני. גם פה וגם פה ישנם ביטויים מאוד קיצוניים. הרבה מלחמות עם ישראל נלחם עד עכשיו. בשלהי דור המדבר, רק עכשיו, בסיחון ובאוג, כל המלחמות של הכניסה לארץ, בתחילת דור המדבר עם עמלק, פעם ראשונה שאנחנו פוגשים ציווי עם סגנון כזה, צרור ונקום. אבל זה לא רק הסגנון. נראה רגע את הלשון של העבר וההווה בפסוקים של צרור את המדיינים בפרק כ"ה. צרור את המדיינים והכיתם אותם. כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פעור. צרור כי צוררים פירושו בהווה. אבל הפרשה הזו הרי נאמרת אחרי שהם כבר הפסיקו לצרור. אבן עזרא, שדבק תמיד בפשוטו של מקרא, מאיר באמת מיד במקור 8, כי צוררים הם לכם, כי היצרו לכם. נכון? כתוב בהווה. אבל המובן הוא בעבר, הם היצרו. הדרגו כדרכו, מסביר את הפשט הלשוני. אבל אנחנו כדרכנו חייבים לשאול. ובכל זאת התורה בחרה בלשון הווה. סוררים הם לכם בנכליהם, לא אשר מנקלים הם לכם, אלא בנכליהם אשר נקלו לכם, הם צוררים. עברית מוזרה מאוד. הם נכלו לכם בעבר, אבל באותם נחלים הם ממשיכים לצרור אתכם בעובד. ומהו הציווי? צרור. רש"י מרגיש בלשון הזאת לשון מוכרת מאוד בתורה. זכור, שמור, צרור. זכור ושמור פירושם תמיד לנצח. איך זה קשור למלחמה? בלשון של צרור. זכור את אשר עשה לך המלא. תמיד. זכור את יום השבת לקדשו. שמור את יום השבת לקדשו. אבל למה צרור? לא רק בהווה, אלא בהווה מתמשך של זכור ושמור. רש"י מאיר במקור 9 בביטוי מופלא לשונו של רש"י עצמו כאן. צרור, כמו זכור, שמור, לשון הווה. אבל שלא מתבלבל. לא הווה מיידי שיחלוף בחלוף ההווה הזה ואז נגיע להווה חדש. אלא ביטוי של רש"י. עליכם לאיים אותם. זה מין מציאות כזאת. יש צורך להמשיך כל הזמן לאיים את המדיינים. לא לזכור את מה שהם עשו, הם עוד עושים. אבל הם לא עושים, כי הרי הם נקלו לכם בעבר. אבל הדבר העברי הזה מתמשך, והמצווה הזאת היא לאיים אותם. מה הפירוש הזה? למה? מה זכו מדיין יותר ממה שזכה כל אחד אחר? אז התורה גילתה כבר שם. על מה המלחמה עם מדיין? כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם, אני חוזר לפסוקים במקור 7, על דבר פאור, ועל דבר כוזבי ותנשיא מדיין אחותם המוכה ביום המגיפה על דבר פאור. הם הובילו אתכם לפאור. הובילו אתכם לטשטוש הזהות עד כדי הפרשה המפורסמת של כוזבי בת נשיא מדיין וזמרי בן סלון נשיא בית אב לשימון. לכן עליכם לאייב אותם. צריך עדיין להבין מה העומקה של המלחמה הזאת שהיא בהווה מתמשך כזה. הפסוקים של הפקודה עכשיו נמצאים במקור אחד, ועסקנו בהם בהתחלה, נחזור אליהם. גם שם יש לשון שאינה מצויה במלחמות אחרות. מדבר השם אל משה לאמור אותה פתיחה, ועכשיו נקום. יש כאן נקמה. קודם דיברנו על לצרור, עכשיו לנקום. נקמה פירושה משהו שפגעו בי, ואני חייב לנקום את עניינו של אותו דבר. אבל כאן מופיע ההבדל הגדול. קום נקמת בני ישראל, והמצווה הזאת היא זאת שכאילו בה תלוי ההמשך. אחר תאסף אל עמך. איך זה קשור? כלומר, גם הצרור את המדיינים פירושו שאחר תאסף אל עמך. כי הרי ההוראה עוד לא בוצעה עד עכשיו. וזה יותר מוזר, כי אם ישנה מלחמה שמשה לא היה שותף בה, זאת המלחמה הזאת. הוא שולח את פנחס, והוא מנהל את המלחמה. משה מקבל דיווחים. הוא מקבל דיווחים, הוא מגיב, הוא קוצף על פקודי החיל, אבל הוא לא מנהל את המלחמה. ההבדל הגדול השני, הציווי של הקדוש ברוך הוא הבדל ידוע שננסה להיכנס אליו עכשיו, הוא נקום נקמת בני ישראל מעת המדיינים. הנה בפסוק ג' וידבר משה אל העם לאמור. אגב, לפתיחה הזאת יש חשיבות עצומה. לכאורה זה משפט מאוד פרוזאי, נכון? וידבר משה אל העם. הפרשה הקודמת נפתחה בוידבר משה אל ראשי המטות. לכאורה, ההיגיון היה הפוך. הוא מדבר אל ראשי המטות, פרשה ששייכת לכל אדם ואדם בישראל, את פרשת הנדרים. כאן הוא אמור לדבר אל מי? אל המצביעים, אל המנהיגים. הוא הרי קודם כל אמור לקרוא למי שהולך לנהל את המלחמה. בפרשת הנדרים הוא קורא לראשי המטות, ואחר כך מעבירים את זה לבני ישראל. בפרשת המלחמה הוא קורא לעם, ורק אחר כך הוא קורא לפנחס ואומר לו לנהל את העסק. נשמע מוזר מאוד. הוא כינס את כל העם, ואז הוא אמר לפנחס, מה שהודעתי לעם ואתה שמעת את זה בתקשורת עם כולם, אתה דרך אגב אמור לנהל את זה. הסדר הוא מוזר, והוא בולט. והנדרים הרי ראשי המטות לא מובנים מה הם מחפשים בכלל. המצווה היא לכל איש ואישה, בעל, מפר, חכם, מתיר. יש דיונים מאוד משפחתיים, מאוד ביתיים. שם קוראים לראשי המטות, וכאן קוראים לעם, ורק אחר כך למי שינהל את המלחמה. ונעבר להערה הזאת. וידבר משה אל העם לאמור, היחלצו מאיתכם אנשים לצבא, יהיו על מדיין, לתת נקמת השם במדיין. וזה ברור לחלוטין. הקדוש ברוך הוא דיבר על נקמת בני ישראל, ושרבינו קורא לעם ומדבר על נקמת השם. מה עומקה של המלחמה הזאת, שכאילו היא זו שבה עומד הכל ממתין, אחר תאסף אל עמך? למרות שאנחנו יודעים שפיזית נעשים עוד דברים בין המלחמה לבין האספו של משה אל עמיו, עוד פעילויות יעשו. יש עדיין את הדיונים עם הנחלות בעבר הירדן המזרחים, בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשי, יש את ערי המקלט, יש עוד הרבה מה לעשות. ואחר תאסף אל עמך פירושו מהותי, את המלחמה הזו אתה צריך לנהל, מותך יופיע רק אחרי ניהולה של המלחמה הזאת. למלחמה הזאת יש משמעות אחרת לגמרי מכל המלחמות האחרות. היא הוביל צרור כמו זכור כמו שמור. אבל משה מחדש עוד חידוש. היא דיון. היא גם נקמת בני ישראל, אבל היא גם נקמת השם. מה הפירוש של זה? ואני רוצה להתחיל דווקא מן השאלה האחרונה הזאת, וממנה להגיע לכל השאלות האחרות. נגיע מיד לדברי רש"י על נקמת השם ונקמת בני ישראל, שלפניהם הם פשוטים, אבל הם מחייבים הרבה הרבה עיון. אבל לפניהם אני רוצה לראות מדרש תנחומה. מדרש תנחומה ישן שיוצא כאן מההקשר בכלל, ואני רואה אותו רק בנהירות רבה, מופיע דיון דו-שיח מרתק בין הקדוש ברוך הוא לבין משה. נקמת בני ישראל, נקמת השם, במקור 2. הקדוש ברוך הוא אמר, נקמת בני ישראל. ומשה אמר, נקמת השם. אנחנו זוכרים מה קרה, לפני שאני ממשיך. על דבר כוזבי בצור בת נשיא מדיין אחותם, מסתבר רטרואקטיבית שמדיין תפסו את המקום המרכזי ביותר בעצתו של בלעם לגבי הפאור. אז ישראל וישב העם בשיטים, וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות את בנות מואב. התוצאה המעשית הייתה מגיפה של 24,000 איש, ופנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן עוצר אז את המגיפה. הקדוש ברוך הוא אמר המדרש נקמת בני ישראל, ומשה אמר נקמת השם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, דין שלכם מתבקש, שגרמו לי להזיק אתכם. אני הייתי צריך להרוג 24,000 איש. המגיפה הגיעה כי אתם חטאתם. מי גרם לי לחטא? הם. כלומר, מי צריך לטפל? מי צריך לנקום? מי נפגע? אתם. אמר משה, מאוד מעניין העניין עכשיו. ריבון העולמים, אתה אומר שזה תפקיד שלנו. לפי זה הפירוש הוא, על מי מוטלת האחריות? אנחנו כאילו גרמנו לך לצאת לדרך שלהם, ועכשיו אנחנו צריכים לתקן את התיקון. הם תכתיעו אותנו. אז אנחנו צריכים לתקן. אנחנו בעצם אשמים. זה הפירוש נקמת בני ישראל על פי המדרש. אמר לו משה, ריבון העולמים, איזו שיחה עכשיו. אם היינו הרעילים, או עובדי עבודת כוכבים, או כופרים במצוות, לא היו רוצים אחרים. למה רוצים אחרינו כל כך הרבה? למה אנחנו סובלים כל הזמן? אלא בשביל תורה ומצוות שאתה נתת לנו. יהיה לכך הנקמה שלך. אבי לתת נקמת השם. זו שיחה מרתקת. הנקמה כאן לפי המדרש פירושה של מי האחריות. נכון, אנחנו חתנו. היו עוד המון עמים שחתו. אז עשית להם מעדיפה כזאת? אז אתה אומר שמאיתנו אתה מצפה ואנחנו נבחרנו והכל בסדר? אז מה קרה? תורה ומצוות שאתה נתת לנו. נקמת השם. על פי המדרש, המושגים נקמת בני ישראל ונקמת השם פירושו כאילו מי בעצם מקבל את האחריות על מה שצריך לעשות. המדרש הזה הוא עניין בפני עצמו, אולי עוד נספיק להגיע אליו קצת. רש"י הלך בדרך אחרת. הוא טען שכשמשה אומר נקמת השם, הרי הוא בא לפרש את מה שאמר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר נקמת בני ישראל. ובא משה, הוא מסביר לעם ישראל לפני שהוא יוצא למלחמה הזאת, שעוד מעט נגלה שהיא העקרונית שבמלחמות. שנקמת בני ישראל אין לה שום משמעות אם לא תופסים שמי שלוחם בבני ישראל בעצם לוחם בקדוש ברוך הוא. אם לא תופסים שאנחנו מייצגים איזושהי אידאה, והמלחמה היא באידאה הזאת, לא נבין לא מה רצו מאיתנו, ולא נצליח בכל המלחמה. רש"י במקור 3, נקמת השם, שהעומד כנגד ישראל, כאילו עומד כנגד הקדוש ברוך הוא. אם כן, לא כמדרש שמתאר כאן איזה מין ויכוח, זו שיח, שתי תפיסות, אלא פירוש לאמירה האלוקית. הקדוש ברוך הוא אמר נקמת בני ישראל, ומשה שהולך אל העם ומדבר אל העם, הוא מאוד מעניין, לא לראשי המטות, להם אולי זה מובן, לעם כולו. מידע המלחמה הזו היא מלחמת השם. היא לא מלחמת אומות. שצריכה להילמד באיזושהי צורה של מלחמה בין אומות. זוהי מלחמת השם, גם אם היא נעשית באופן הכי ריאליסטי. העיקרון הזה שמלחמת ישראל היא מלחמת השם, רש"י כבר לימד אותנו במקום מאוד מרכזי בספר במדבר, בפסוק המרכזי של ויהי בנסוע, שם בנונים ההפוכות, שיש באמצע פרשת והעלותך, מופיעים הפסוקים שאנחנו חוזרים עליהם תמיד, כל שבת והרבה, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מפניך מפניך. ואז לימד רש"י, משנאיך, מי זה משנאיך? אלו שונאי ישראל. שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם. שנאמר ומשנאיך נשאו אותו. ומי הם? בתהילים פי ג' על עמך יערימו סוד והתייעצו על שכונות. מה הם אמרו סך הכל? לכו ונחשידם מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. מי ששאיפתו היא שלא ייזכר שם ישראל עוד, נכנס לקריטריון של משנאיך הקדוש ברוך הוא. הבירור הזה הוא בירור מאוד עקרוני. מה שאני מבקש לראות הוא, למה הבירור העקרוני כל כך הזה מוצא את מקומו גם כן שוב דווקא במלחמה הזאת. הרי בויהי בנסוע הבירור העקרוני הזה שמשנאיך אלו שונאי ישראל, זה מופיע כרעיון. כאן זה מופיע ספציפית ערב מלחמה מסוימת. לא הופיע לפני כן במלחמות האחרות. זה ודאי נכון תמיד. בכל זאת זה מוצא מקום יותר דווקא כזה. אגב, הביטוי הזה מופיע בפועל, כאשר באמת המלחמה היא בעלת משמעות מיוחדת מאוד. מופיע בלימוד נפלא אצל דוד המלך מול גוליית הפלישתי. הגענו בדברים פעם, נחזור עליהם במהירות, במקור 6. דוד המלך מגיע, כזכור, כנער, אל אזור המלחמה כדי להביא את האוכל לאחיו הגדולים. הוא רואה שם את העם כולו בבהלה עצומה. גוליית הפלישתי מחפש מישהו שילחם איתו בדוקה. הוא ינצח אותו ובזה יביס את רוחם של ישראל לחלוטין. גוליית הפלישתי מוציא אז את המילים הבאות, עוד לפני שדוד מגיע ואומר, במקור 6 משמואל א' בפרק י"ז, ויאמר הפלישתי, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה. זרקתי כדור. חירפתי את מערכות ישראל. תנו לי איש ונלחמה יחד. והעם לא יודע מה לעשות. דוד המלך מציל שם את המצב ומכה ברבבותיו. אבל איך קורית הצלת המצב הזה? איך זה מתרחש? דוד המלך מגיע, מדבר עם האנשים, הם מסבירים לו פחות או יותר מה נאמר, הוא ניגש אל שאול ואומר לשאול סיפור על זה שהוא הציל פעם את העדר, את הצאן של אביו מהארי והדוב, אבל אז אומר את העיקרון מה מוביל אותו לכוח להילחם מול גוליית. גם את הארי, גם הדוב יקה עבדך, בפסוק מ"ה שם. והיה הפלישתי הערל הזה כאחד מהם, מהארי והדוב. מדוע? כי חירף מערכות אלוהים חיים. זה השיעור שדוד המלך נותן לשאול. ההלם שכולם תפסו הוא מפני שהם שכחו שאנחנו לוחמים בשם השם אלוהים חיים. הוא טען שהוא חירף מערכות ישראל, הוא לא הוציא מפיו הטמא שם אלוהים חיים. אבל אני אומר לך שמה שהוא חירף זה מערכות אלוקים חיים. שאול בסוף משתכנע, הסיפור ידוע, ואז הכרזת הקרב לפני הניצחון היא ההכרזה הפלאית הבאה. כמה פעמים ראינו שכשפסוק נותן לדבר להיות מובן לשני כיוונים, הוא עושה את זה במכוון. יאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבאות, אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. את מי חירפת? את השם צבאות או את מערכות ישראל? איך שאול? זה השיעור של דוד המלך. לשאול אפשר להסביר את זה מיד, זה פשוט. את זה צריך להבין המלך ואת זה צריך להבין העם. להבדיל לרשע הזה, צריך להסביר את זה משני הכיוונים. אתה חושב שאתה לוחם בי. חירפת את השם אלוהי צבאות מערכות. הבירור העקרוני כל כך הזה. נקמת בני ישראל היא נקמת השם. הוא נדמה לי הבירור שיפתח לנו את ההבנה במיוחד שבמלחמה הזאת, מלחמת מידות. אנחנו נגיע עוד מעט חזרה אל המלחמה ולהבנתה יותר. אני מבקש ברשותכם עכשיו לעשות הסבה בנושא. נחזור אל המדיינים, נחזור למלחמה בסוף. אני מבקש לעבור לימים שבהם אנחנו נמצאים, ימי בין המצרים. ימי בין המצרים על פי לוח השנה וימים קשים, גם במציאות שלנו. במדרש פלאי מתאר את עומק החורבן רבן יוחנן בן זכאי במסכת כתובות. אני רוצה ללמוד את המדרש הזה קצת ומתוכו לחזור למלחמת מדיין. ואת המדרש הזה אני רוצה ללמוד מתוך הבנתו של רבי יצחק ארמי, בעל העקידת יצחק במדרש הזה. כן, זהו המדרש, למקור עשר. תנו רבנן. מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור, והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכין אחריו. ראה ריבה אחת, שמדובר על זה שהוא רוכב על החמור ויוצא מירושלים ונכנס, זה כבר אחרי שהמצור הוסר והחורבן נעשה. וראה ריבה אחת, אישה חשובה, שהייתה מלקטת תאורים מבין גללי בהמתן של ערבים. ולאכול, הייתה מלקטת תאורים מבין לא הבהמות, אלא הגללים של הבהמות של הערבים. כיוון שראתה אותו, נתעטפה בשערה, ועמדה לפניו. אמרה לו, רבי, פרנסייני. אמר לה ביתי, מי את? אמרה לו, בת נקדימון בן גוריון אני. שירי ירושלים, נקדימון בן גוריון. אמר לה ביתי, ממון של בית אביך, היכן הלך? אמרה לו, רבי, לא כדין מטלין מטלה בירושלים? אדוני לא מכיר את המשל שמושלים מושלי המשלים בירושלים, משל ירושלמי כזה? מלח, ממון חסר. יש כאן המון פירושים, אמר במהירות את רש"י, מלח, ממון חסר, המלח הוא הדבר המשביח את האוכל. המלח של הממון הוא כשמחסרים אותו, כלומר שעושים בו חסר. זה המלח של הממון. אבא כנראה לא שם מספיק מלח בממון. יש פירושים נוספים. לא כך מושלים בירושלים מלח, ממון, חסר, ואמרי לה, חסד, מלח של הממון הוא חסד. אבל העיקר, אין לי ממון של בית אבי. ושל בית חמיך, היכן הוא? כנראה ידע היטב רבי יוחנן בן זכאי שגם חמיה היה עשיר גדול. אמרה לו, בא זה, ואיבד את זה. אמרה לו, רבי, זכור אתה כשחתמת על כתובתי? אמר להם את תלמידיו, זכור אני כשחתמתי על כתובתה של זו. והייתי קורא בה 1,000 דינרי זהב. מבית אביה, חוץ משל חמיה. עכשיו היא מלקטת תאורים מבין בהמתן של גללי בהמתן של אבי. אחר רבן יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת. ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, מוסרן ביד אומה שפלה. ולא ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמתן. זה הסיפור. ומה שתופס בסיפור הזה, שצריך להרחיב בו הרבה, נקודה אחת. אומר כאן רבן יוחנן בן זכאי, הוא החוליה שמקשרת את הדורות. תלמידיו הולכים ועכשיו לומדים הנהגה. תלמידיו הם בדרך כלל רב לייזר, רבי יהושע, כאן הם לא מופיעים בשמותיהם, אבל אלה תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. אלו תלמידי יבנה וחכמיה שהולכים עם רבן יוחנן בן זכאי וממשיכים את הדרך. ועומדת הריבה הזאת, ועומד היהודי שזכה לחתום על כתובתה, וחתם על הכתובה אולי המפוארת ביותר שחתם עליה אי פעם, ועכשיו הוא רואה את השפל הגדול ביותר שהוא ראה אולי אי פעם. המנהיגות הזאת של רבן יוחנן בן זכאי עם הסיפור מזכירה לנו קצת את הבכי שתקף את גדולי ישראל, שאלו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי בעוד דור אחד, כאשר הם יראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. גם שם הם יבכו. שם רבי עקיבא ישחק. כאן רבן יוחנן בן זכאי הוא הבוכה. אבל בוא נשים לב איזה פלא יש פה במדרש. הוא בוכה ואומר אשריכם. בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמר אשריכם ישראל. כל כך לא מתאים בפשטות הנה. אם תסבירו אשריכם ישראל בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אז איפה מילת הקישור המרכזית? אבל אוי ואבוי לנו בזמן שאין לנו עושים רצונו של מקום. ושכנראה אין ברירה אלא להבין את רבן יוחנן בן זכאי במקשה אחת. מוזרה מאוד. אשריכם ישראל על א', ואשריכם ישראל גם על ב'. מעין הצחוק של רבי עקיבא על השואל. זאת דרכם של מנהיגים שיכולים לראות גם בליקוד שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים איזושהי נקודה שיוצרת להם אשריכם. אבל מה זה? למה אשריכם? מסורים ביד בהמתם, ביד גללי בהמתן של אומה שפלה, וזה אשריכם ישראל. אגב, הביטוי אשריכם ישראל גם הוא מוכר מהמנהיג הבא, מרבי עקיבא. אבל שם בהקשר כל כך אחר, מוכר לכולם, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים, ומי מתאר אתכם, שם זה נפלא. זה אשריכם, אביכם שבשמיים. כאן אשריכם. בא לעקדה, ביצחק ארמי, לנתח את המדרש הזה על פי יסוד שהייתי רוצה לפתוח בו לפני שניכנס איתי. ישנו יסוד פשוט במציאות העולמית שצריכים להיות מודעים. ככל שעוסקים בדבר שמדרגתו פשוטה יותר, נמוכה יותר, מורכבת פחות, חומרו, חומר שממנו הוא עשוי, מצד אחד בעל כוח חזק יותר, ומציאותו הרבה פחות רוחני. תסביר את דברי. אם ניקח את הדומם ואת הצומח. הדומם, יש בתוכו דברים שאין שום דבר בקומח שיכול לשוות לחוזקם. העת האדיר ביותר בלבנון לא יכול להשתוות לחוזק של המחצבים, של המסלעים, של האדמה כולה. הדומם הוא הפשוט שבכולם, לכן הוא חזק מאוד, אבל הוא גם פחות רוחמי. מותו של הדומם לא יוצר נבילה. כשאבן גדולה נשברת, ישנן שתי אבנים, אבל האבן נשארת. כשצמח נובל, הוא נבל. כלומר, ככל שהדבר גבוה יותר, הוא רוחני יותר, מבחינה מסוימת גם חזק פחות. אבל בעיקר, כשתיטול ממנו את כוח החיים שלו, נפילתו תהיה עמוקה יותר. ההבדל בין הצומח לחי עוד הרבה יותר בולט. אם תעקור את משורשיו, הוא מת. אבל הוא עוד עץ. הוא לא יופיע יותר פירות. אבל הוא ישמש בצורה טובה מאוד להעסקה, לאש, לבניין, עיתים ואבנים. אם תעקור בעל חיים מחיותו, הוא לא עץ ולא אבן, אי אפשר לעשות איתו כלום. הוא מבלה. מה יקרה כשנעבור עוד מדרגה? שנעלה מהחי אל המדבר. הוא רוחני יותר, הוא חזק פחות. שתחפש משהו באמת חזק למסע, אתה תחפש בהמות מסע, בהימות מסע. לא אדם. אדם יכול לשאת, יכול לסבול. אבל המובן החומרי הפשוט של המסע, שייך למין הנמוך יותר. לכן המין הנמוך יותר הוא חני פחות, הוא חזק יותר. תעלה מדרגה, הגעת למשהו יותר מורכב, יותר רוחני, פחות חזק. תול את האדם הזה ממקום חייו. ואין לך שום דבר. אפילו לא את האורות שאפשר היה ליצור מהחי. אפילו לא את הדברים שאפשר עוד היה לפתח מהחי. אפילו סוף ימיו זיעתו מסרחת מזאת של החיים. כלום. עוד יותר לא. בעיקרון מאוד חשוב. עברית אחרת, ככל שהדבר שונה במהותו, לא באופן טכני, מהדבר הנמוך ממנו, מפילתו עמוקה יותר. אם הדרגות הן דרגות טכניות, לא קורה כלום. כל ממי שיש לו דרגה גבוהה, כל מהאלוף דרגה אחת. נשאר לך תת אלוף. כל עוד דרגה, יש לך דרגה אחת פחות. תרצה להוסיף, תוסיף דרגה אחת. כל מהצמח, את דרגתו כצמח, ונשאר לך הרבה פחות מהדומם. טול מהחי את דרגתו כחי, ונשאר לך עוד פחות מהצומח, בוודאי פחות מהדומם. טול מהמדבר את דרגתו כמדבר, ונשאר לך פחות מכולם. נמשיך אומר בעל העקידה. טול מיהודי, את חיותו כיהודי. תראה לאן הוא יגיע. טול מהעם הזה את השורש שממנו הוא ניזון. תראה לאיזה מניחות הוא יכול להם. בחי. הרבן יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל, הנה גודלכם ישראל. אתה בחרתנו, לכן אנחנו גדולים יותר, ולכן כשאנחנו נופלים, אנחנו נופלים. ראה את הריבה מלקטת צהורים מבין גללי בהמתן של ערביים, ואמר, גיליתי את גדולתם. זה בחר רבן יוחנן בן זכאי. אבל הנפילה הזאת, כדי להבין אותה, צריך להבין אותה לא רק ברמה המהותית מאוד שעוד נחזור אליה, בעומק האסון שיכול להידוש. אלא לא פחות ועוד יותר, בעומק הנפילה המוסרית שיכולה להתרחש, כאשר לא האדם סתם מאבד את מוסריותו, אלא כאשר עושים את זה ישראל. אנחנו במלחמה עם מדיין. דרך המדיינים האלה הגענו לנכליהם אשר נקלו על דבר פאור. מה התרחש שם בדבר פאור? פסוקים הידועים במקור 11. ויצמד ישראל לבעל פאור. כולם עבדו לפאור. אבל כשישראל נתפס לפאור, הוא לא עבד לו, הוא נצמד לו. כשיהודי נכנס לפאור, הוא יהיה אידיאולוג שאף פאוריסט לפני כן לא הגיע לגבי. הוא ילמד את כל הפאוריסטים מה זה פאור. איך מבין יהודי כמה אפשר להיות תמיד. ויתמד ישראל. עושה כך את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. מי הם ראשי העם שאותם מוקיעים? הנה הם בפסוק הבא. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו, איזה? הנצמדים לבעל. חז"ל תיארו את זה בצורה נפלאה שהזכרנו אותה פעם בשנה שעברה בהקשר אחר. נדרש שנראה אותו במהירות. מקור 12. תנו רבנן, מעשה בסבתא בנעלה, שהזכיר חמורו לנוכרית אחת. סבתא בנעלה, זה יהודי. עוד רגע נראה שהוא היה יהודי, שמו כבר מעיד עליו. הוא לא היה דווקא כל כך מתופי בית המדרש יום יום. שהזכיר חמורו לנוכרית אחת. הזכיר חמורו לנוכרית אחת, זאת אומרת, הוא לוקח אותה כנהג. והיא מבקשת ממנו לקחת אותה לסיבוב. בסיבוב היא מגיעה למקום, כיוון שהגיעה לפאור, אמרה לו, המתן עד שיכנס ואצא. הפאור זו הבזויה שבעבודות זרות. עבודתה של הפאור היא כלשונה שאדם פואר בפניו. את כל הביזוי, את כל הכלום, ועסקנו בזה בשנה שעברה בעניין הפאור בפנחס. היא אמרה לו, המתן עד שיכנס בעצם, לאחר שיצא, אמר לה, אתה תמתיני עד שיכנס בעצם, אני גם כן יש לי פה משהו לעשות. אמרה לו, ולא יהודי אתה? אמר לה, ומה אכפת לך? גם זכויות שלי כפרט, אני לא רק יהודי, אני גם בן אדם. נכנס, פער בפניו, כינח בחותמו, והיו משרתי עבודה זרה מקלסים לו ואומרים, איזה ביטוי. מעולם לא היה אדם שעבדו לזו וכך. איפה אפשר להשיג כזאת מסירות נפש בפרט? אשריכם ישראל! כשאתם עולים אתם בשמיים, כשאתם בפאור אתם צמודים, ואני רבן יוחנן בן דקה יודע לומר על זה השם. וכנצליח להוציא אתכם שוב משם, ותלכו עם אותם כוחות. אמר רב יהודה, אמר רב מעשה בנוכרית אחת שהייתה חולה ביותר, אמרה אם תעמוד היא אישה מחוליה, היא אישה, זאת אומרת היא עצמה, תלך ותעבוד לכל עבודה זרה שבעולם, זאת אמונתה, האמינה, אם היא תעמוד מחוליה, סימן שהאלילים עזרו לה. עמדה ועבדה לכל עבודה זרה שבעולם, הבריאה. כיוון שהגיעה לפאור שעלה לכומרים במה עובדים לזו, היא לא הייתה מומחית לפני כן, שעלה במה עובדים לזו, אמרו לה, אוכלים טרדים, שותים שחר ומטריזים בפניה. היא נבהלה, אמרה, כך? מוטב שתחזור האישה לחוליה ולא תעבוד עבודה זרה. אני זה לא עושה, אני מוכנה למות. את זה אני לא עושה. אבל אתם בית ישראל אינם כן. מדהים לבעל פאור כתמיד. אבל כשדביקים בקודש ברוך הוא, איך כתוב? ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם. לא תמיד, סבור. כי שתי תמרות הדבוקות זו בזו. דבש פסימי מאוד. ויש לו גם סיומת. במתנית התנה. הנתמדים לבעל פאור, לא כצמיד פתיל, צמיד פתיל פירושו שזה מרוצח, זה חלק מהכלי. הנתמדים לבעל פאור, כצמיד על ידי אישה. רפוי, רופא. אבל ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, זה כבר דבוק. דבוקים ממש. זה כבר מדרש אופטימי. אבל כשמעמיקים אין שום מחלוקת, זה מה שאמר רבן יוחנן בן זכאי. אשריכם ישראל, כשאתם עולים, שום דבר לא יכול לעצור. כשאתם יורדים, אתם אולי נראים צמודים כתמיד פתיל הפאור, אבל גם אז, בעומק, אתם עדיין צמודים לכל זה. שם צברתם את הכוח. בעל העקידה שיוצר את הרעיון הזה אצל רבן יוחנן בן זכאי, הנה הערה נוספת. אני רוצה לחזור אליה עוד מעט עם מלחמת מדיין. לפני שנחזור אל המלחמה, להערה הנוספת. אנחנו פותחים השבת את שבועות הפורענות, סלטה דה פורענותה. קריאות הפורענות, ימים של נחמה. בקריאות האלו מופיעים הפטרות שעוסקים בפורענות. עוד מעניין, מההפטרה הבאה, אחרי השבת הקרובה, תהיה בכל הפטרה כנסת ישראל במשל של הגפן. כנסת ישראל משולה לגפן הרבה פעמים. כל ההפטרות של הפורענות כי משולה לגפן דווקא במשלים רעים. והפטרה של מסעי מופיעה במקור 13 כך. מעולם שברתי ולך, ניתקתי מוסרותייך, ותאמרי לא אעבור. כי על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן, את צועה זונה. תזכיר לנו מאוד את הפאור. ואז, ירמיה הנביא, ואנוכי נטעתיך סורק כולו זרע אמת. ואיך נהפכת לסורי הגפן נוכריה? שוב היא תופיע כגפן, בהפטרה הידועה בחזון ישעיהו בן אמוץ, בהפטרה של החורבן, נקרא אותה בטעמים של תשעה באב. ארציכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדיכם זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים. ולמה אפשר להשוות את האדמה הזאת, את ארץ ישראל כשהיא חריבה? את ארץ ישראל כאשר היא נראית כעזרים אוכלים אותה. לאן היא יכולה להגיע? הפעם משתמש הנביא לא בגפן אלא בקרן, כי הוא מדבר על הארץ. ונותרה בציון כסוכה בחרם, כמלונה ומקשה כעיר מסורה. מכל העצים הוא בחר את הקרן. עוד רגע נבין למה. ובתשעה באב זה השיא. סוף אסיפם נאום השם, אין ענבים בגפן, ואין תאנים בתאנה, והיעלן אבל ואתן להם יעבור. מה העניינו של הגפן? לגפן יש עניין מאוד מיוחד שלכן ישראל משולים. הגפן הוא העץ היחיד מכל העצים, מכל האילנות שיש. שיש לו גם מהות כעץ, ומברכים עליו בורא פרי העץ שאוכלים את פירותיו, הענבים, התפוח מוציא תפוחים והגפן ענבים. אבל יש לו גם מהות מיוחדת עוד יותר. ולכן הוא נקרא על שמו גפן. הוא לא נקרא גפן בגלל הענבים. לא קוראים לו עץ ענבים. אלא קוראים לו גפן. גפן פירושו שהוא נותן גם פרי גפן. הוא גם נותן יין. הוא משנה את מהותו ולכן גם הוא משנה את הקטגוריה של הברכה שלו. חז"ל במדרש מזכירים שבעצם בגפן ישנן שלוש ברכות. כשאוכלים אותו כבוסר, מברכים כמו על כל בוסר, בורא פרי האדמה, כי זה עוד לא פרי עץ. כשאוכלים את הענבים שלו, מברכים כמו על כל עץ, בורא פרי העץ. אבל יש לו עוד דבר מיוחד. כשאוכלים או שותים, סליחה, את יינו, מברכים בורא פרי הגפן. עכשיו נשים לב לדבר הפלאי. כשרוצים לתאר פרי משובח מכל העצים בוחרים את הגפן. אבל כשרוצים לתאר את חלש מכל העצים, את מה בוחרים? את אותה גפן. העץ עצמו, איך בתיאור מרעיד, מתאר הנביא יחזקאל את חורבנה של ירושלים במקור 16. ויהי דבר השם אלי לאמור בן אדם, מה יהיה עץ הגפן מכל עץ הזמורה אשר היה בעצי היער? ראינו לעלינו לצערנו שריפות של עצים, אורנים שנשרפים, עצים גדולים שנשרפים, משהו עוד קיים, משהו עוד יכול להיות. זמורה שנשרפת, גפן שנשרף. לזה התכוון ישעיהו הנביא, ונותרה בציון כסוכה בחרם, הסוכה היא הרי הסוכה של השומר, שהכרם נשרפת, אין טעם לשומר כבר, אין מה לעשות, זה אוכל מיד. היא הכי עדינה מכל האילנות, הכי משובחת, הכי מורכבת, הכי רוחנית, והכי חלשה, כשהיא נשרפת. תאבד הגפן את הגפניות שלה, היא תהפוך להיות הרבה הרבה יותר נמוכה מהפשוטים והגסים שבעצי הים. איך ממשיך יחזקאל? מה יהיה עץ הגפן מכל עץ הזמורה? היו כך ממנו עץ לעשות למלאכה? נשאר חתיכת גזע מאורן צרוף. אפשר לעשות איתו משהו. אם זה לא אפשר, אולי לפחות לעשות ממנו יתידות, לקלוט עליו משהו. אם יקחו ממנו יתד לקלוט עליו כל כלי. מה, מענפי הזמורה זה כן יישאר? אם אלא אש ניתן לאוכלה, את שני קצותיו אכלה האש, בתוכו נחר, איזו עברית של יחזקאל, שני קצותיו, הגפן הרי כל הזמן עוסקים בלהדלות אותה מצד לצד, מעבירים אותה מכיוון לכיוון, איזה פרקים, איזה דברים בתהילים, אשתך כגפן פוריה בערכתי ביתך, זה הבית היהודי, שמתוך הבית מדלה את עצמו החוצה, והבית, הבית הזה, מתוך ירחות הבית, מודלה כגפן, ואז בניך כשתילי זיתים, אבל תוציא את הגפניות, שרוף את הגפן, ואין לך את הגס שבעצים מכל הפעיון. אש משני קצותיו בתוכו נחר, היצלח למלאכה? הנה בהיותו תמים, הפשט הפשוט הוא כך, כשהגפן הזה היה תמים, כשהעץ הזה כביכול היה תמים, לא ייעשה למלאכה. אם היו מעיזים לומר, בבית אולי ניקח איזה חלק מהזמורה ונשתמש בה להסקה, למלאכה. הם עובדים אותנו. זה יקר, זה גפן, זה לא ברוש. אבל כשזה נשרף, אף כי אש אכלתו ביחר ונעשה עוד אפילו למלאכה, לכן כה אמר השם אלוקים כאשר את הגפן ואת היער, אשר נתתיו לאש לאוכלה, כן נתתי את יושבי ירושלים. ולא יהיה דומה לאף עם אחר. זה גפן. לכן זה יהיה מקוסח יותר מכל. שרוף יותר מכל. כי זה גפן. ונתתי את פניי בהם. מהאש יצאו והאש תאכלם. אבל אז, וידעתם כי אני השם. איך? בשומי את פניי בהם. איזה בידוד. איך ידעו שאתה השם ואנחנו ישראל מייצגים אותך השם השם בעולם? לא רק כאשר נהיה במצב הגבוה של הכתובה של אותם הורים של אותה ריבה, אלא גם כשנלקט צהורים מבין גללי בהמתן של הורים. ידעתם כי אני השם ושומי את פניי בהם. רק בגפן עושים כך. נתתי את הארץ שממה, יען מעלו מעל נאום השם אלוקים. כאן חזרה אל הדברים של מלחמת מדיין. הרבה מלחמות נלחמו ישראל. אבל אף פעם לא הכריז עם שהוא רוצה לעקור מהם את הנשמה. אולי לזה התכוונו, אבל מעולם לא עשו את זה רשמי. עם אחד בא וביקש את הנשמה לעקור. ישב ישראל בשיטים ויח אל העם לבי. זאת לא מלחמה מספרי ההיסטוריה. זאת מלחמה של צרור, כמו זכור, כמו שמור. כשפוגעים באידאה העצמה, כשהכל ברור, כשיש מלחמה בטנקים מול טנקים, עוד אפשר לחשוב שהמלחמה היא גם בעניין הלאומי. עוד אפשר לחשוב כאילו מלחמה בעניין הלאומי מנותקת ממלחמה בעניין הרוחני. זה לא נכון, אבל אפשר לחשוב כך. כשהמלחמה היא נטו ברוח, כשהמלחמה היא נטו בנשמה, אז הכל ברור. עליכם לאיים אותם תמיד. טרור, אבל לא סתם. עכשיו יהיה ברור שכשמבקשים להילחם בנו, לא נלחמים בנקמת בני ישראל, אלא בנקמת השם. כשהמלחמה היא מלחמת סוסים בסוסים, עוד יכול איזשהו פרשן לומר שהסיפור הוא סיפור לאומי כזה או אחר. אי אפשר יהיה לומר את זה בשום צורה שהיא. כאשר המלחמה היא המלחמה הזאת שאותה אמור לנהל פנחס. שאלנו למה משה מדבר אל העם ולא קורא כדרך הסדר המשטרתי, שלטוני, נימוסי, קודם כל לפנחס, לחמל, לדבר איתו, ואחרי זה לעם. שרבינו מסביר את המלחמה הזאת לעם, כי העם צריך להבין את המלחמה. את זה אף אחד לא יוכל להבין. זה משה רבינו שיקבר בגיא מול בית פאור. הוא לא ינהל את המלחמה בפועל. אבל הוא יקבל את הדיווחים. אחר תאסף אל עמך. אין מה להאסף אל עמך. לפני שברור לישראל שמסנאי ישראל הם מסנאי השם. המלחמה הקשה ביותר תהיה כאשר מקור החיות, הגפן של הזמורה, יאבד את גפיות. במלחמה הזאת, שיהודים ראו לאן הם יכולים להגיע, כשרואים את זמרי בן סלום מקרב אליך ואת המדיינית, את כוזבי בצור נשיא מדיין, והם הבוכים איפה פתח אוהל מועד. והעם שמחובר מהקצה האחד אל אוהל מועד, ומהקצה השני הוא יכול להיות העם היחיד שמגיע עד לשפלות הזאת של זמרי וכוזבי. נשיא שבט הקנאים מתקופת דינה, בני עם שלם, לוקח את בת נשיא מדיין החוזר. והם הבוכים פתח אוהל. הידיעה הזאת היא הידיעה שעליה אמר רבן יוחנן בן זכאי אשריכם. אם קשה לומר את זה כאשר רואים את עומק הנפילה הלאומית, הרוחנית, כאשר רואים את הריבה הגדולה יורדת עד לרמת בהמתן של עובדי כוכבים. אבל דווקא אז צריכים לזכור את זה. לזכור את ייחודם של ישראל, את היותם גפן. אני מבקש לסיים בפסוקים, אני חושב שהם מופלאים תמיד ויש להם ערך מיוחד. בימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, במשל ישראל כגפן. זהו מזמור פי ותהילים במקור 19, שעוסק במשל הגפן. מזמור מתחיל שם בלמנצח על שושנים מזמור לדוד, אני מתחיל מהאמצע. אלוהים צבאות השיבים, תאר פניך ונבשר. הנה העסק מתאים. תיאור היסטורי. גפן ממצרים תציע. לקחת את הגפן והוצאת אותה ממצרים. תגרש גויים ותתאר. פלאי פלאות. איך אפשר לגרש גויים שמשולים לארזים בלבנון, לתדהר, לברושים, לכל העצים הגדולים שהגויים משולים להם תמיד בנביאים, על ידי איזה כמה גפנים מצחיקים. אבל זאת הגפן. גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתאר. כשהיא יודעת שהיא גפן, היא מנצחת את כל התאייה. פינית לפניה. איך היא מנצחת? כי אתה נמצא שם. אתה מפנה את הדרך. ותשרה שורשיה. ותמלא ארץ. הנה חיצה את עין הארץ. כתו הרים צילה וענפיה ערבי אל. זה נשמע תיאור של עצים אחרים. אבל אתה מנהל את הגפן. תשלח קציריה עד ים ואל נהר יונקותיה. אבל אז התחיל לעשות. למה פרצת גדיריה? שפרצת גדיריה היא הכי חלשה, וארוה כל עוברי דרך. כמה היא חלשה? יחרצמנה חזיר מיער. חזיר מיער לא מתקרב אל האקליפטוס הגדול. את המורה התרופה הוא לוקח מהצד. וזיז שדי יראנה. אלוהים צבאות, שוב נא, בית משמיים, וראה, ופקוד גפן זו. וחנה אשר נטעה ימיניך, הקנה של הגפן זה המושב של הגפן. איך נאמר שם לשר המשקים, בעוד 3 ימים, פרו יפתור את החלום כמו שאני אראה לו, ואז והשיבך על קניך. מהי הקנה של העם הזה? הארץ הזאת. ככה מסבירים פה כל הפרשנים יד. וחנה, הקנה הזאת, המושב שלהם, הארץ הזאת, אשר נטעה ימיניך. ועל בן אימת הלך, על פי הפרשנים הראשונים, ארץ ישראל משולה פה לבן מאומת שלך. מה קרה לקנה הזאת? רופה באש, כסוכה, מגערת פניך יובלו. היא עדך על איש ימיניך, על בן אדם אימת תלך. ולא נסוג ממך, בחיינו ובשמך נקרא. מה זה תחיינו? תחזיר אותנו למקור החיים. תחזיר אותנו להיות גפן. שם אלוהים צבאות השיבנו, האר פניך ונבשר. איפה?